שבטח שמתם לב, הקורס הזה הוא דורש קצת תשומת לב, מסתכל בו בעיון, החומר לא פשוט, הוא מלא וגדוש ברעיונות חדשים ומושגים חדשים, והם חשובים. אז אנחנו עכשיו בשיעור מספר 8 של הקורס, בכמה מילים סיכום של מה שעשינו בשיעור שעבר, בשיעור 7. בשיעור 7 דיברנו על הנושא של הקיצוניות, אתם זוכרים? על השקפות קיצוניות, ואיך אלה מתבטאות בשתי האסכולות, באסכולת המדיאמיקה פרסנגיקה, ובאסכולת רק תודעה. ואומר לנו שם אריה אסנגה בספרו, כאשר מסלקים את ההשקפות הקיצוניות, נשארת ריקות. וקראנו לזה בטיבטית אמרות רונדות, וקונדף. זה היו שתי ההשקפות הקיצוניות. ואמרנו שהאחיזה בהשקפות האלה, זה מה שגורם לנו את הצרות, לא עצם ההשקפה, אלא היאחזות בהשקפה הזאת, והן נחזות בשני הקצוות, וזה מה שגורם לנו סבל. השקפות הקיצוניות האלה, אם אנחנו נאחזים בהן, זה גורם לנו סבל מכיוון שהן שתיהן שגויות. בשני הקצוות אנחנו נמצאים בעצם בהשקפה שגויה, והשקפה שגויה גורמת לנו לא להבין את המציאות, ולהגיב לא נכון למציאות, ולזרוע קרמה, ולסבוב. יחד עם זה אמרנו, שלמרות שהשקפות הקיצוניות האלה הן שגויות, והן בעצם, כמו שהן מתארות המציאות, מציאות כזאת לא קיימת, בכל זאת אנחנו יכולים לדמיין את מה שהן מציאות, את הרעיונות שלהן. גם אם אין כזה דבר, אנחנו יכולים לדמיין אותו, כמו שאנחנו יכולים לדמיין פרח צומח באוויר, גם אם אין כזה דבר. ואם נחזור לשתי האסכולות שדיברנו עליהן, אמרנו שבאסכולת רק תודעה, למה מתייחסת ההגזמה? היא רק יכולה להתייחס לקונטקים, רק לדברים שאין להם קיום על פי הגדרה, וההגזמה נותנת להם קיום על פי הגדרה שאין להם. ולכן היא טעות באסכולה הזאת. עכשיו אנחנו צריכים לזכור, יש קונטקים שהם נכונים, כמו למשל אם אני אדבר על עצמי, להגיד שאני דבורה, זה יהיה קונטקט נכון, אוקיי? לכן, קוראים לי דבורה, זה השם שלי. אני מגיבה לשם הזה. אז זה נכון. מהו קונטקט לא נכון? בהקשר שלי, זה לחשוב שהשם דבורה, שייך לי באופן טבעי, שזאת זכותי המולדת להיקרא דבורה, וזה ברור, ואני דבורה. דורנדוק לוקח את הקונטק הלא נכון, את הרעיון הזה שאני דבורה, ותמיד הייתי דבורה, ומגיע לי להיות דבורה, ומאז ומתמיד הייתי דבורה, וזה טבעי שאני אהיה דבורה, ונותן לו קיום עצמי. מניח שזה בא מצד עצמו, שיש לו את המציאות שלו. בקיצור, הדורנדוק הוא בודה בדיה. הוא ממציא סיפור שלא תואם את המציאות. שאין כזה. ואין שום בעיה בדרך כלל, עד שאנחנו קוראים לאנשים בשמות, ומאמינים לשמות שאנחנו קוראים להם, ואני מתכוונת קוראים להם בשמות במובן השלילי. משמיצים אותם או בעיני אחרים, או בעיני עצמנו אפילו. הבוס הוא רע. הבוס הוא רע מצד עצמו. מתאים שאני אקרא לו רע. עכשיו אני יודעת שהוא נוחל. ואני מאמינה עכשיו שהוא נוחל. ואז אני אגיב אל נוחל, ואני אתייחס אליו כאל נוחל. ואמרנו שזה גורם לי לצבור הרבה קרמה, וזה גורם לי לסובב את גלגל הסבל, כי זה בא מתוך בורות, אחר כך בחוליה השנייה שצוברת קרמה, ואז כל הגלגל מסתובב. מה יהיה קורנדפ באסכולת רק תודעה? קורנדפ זה הקטנה, המעטה. הוא יתמקד בשן וואנג וביונג דוק. באסכולת רק תודעה הוא רק יחול על שני האחרונים, כי להם באסכולת רק תודעה יש קיום על פי הגדרה. ואלה דברים שבאסכולה הזאת אכן קיימים לפי הגדרה, והקורנדפ ממעיט מהשן וואנגים ומהיונג דוקים. אז הוא יתמקד בדברים האלה, והוא יגיד, הם לא קיימים לפי הגדרה. אם נחזור, למה הם קיימים לפי הגדרה באסכולת רק תודעה? השן וואנגים למשל, יש להם את הסיבות שלהם. כשהסיבות שלהם והגורמים שלהם מופיעים, אז הם מופיעים. כשיש את הסיבות בשבילם, הם מופיעים. אז הם קיימים לפי הגדרה, כי הסיבות הביאו אותם. באסכולת רק תודעה, זה איך שאנחנו מסתכלים על השן וואנגים, אנחנו אומרים, אם הסיבות שלהם כאן, אז הם מוכרחים להיות כאן. ואמרנו, מי לדעת האסכולה של רק תודעה עושה את הטעות החמורה הזאת? עמד ימיק, האסכולה דרך האמצע עושה את הטעות הזאת, כי היא אומרת שהם לא קיימים לפי הגדרה. ובשבילם זה יהיה דורנדו, כמו כפירה. ועשינו את המיני דיבייט הזה, אתם זוכרים? ואמרנו, רגע, רגע, אתם אומרים שהם השלכה? זאת אומרת שהם לא קיימים. אז על מה אתם משליחים בכלל? אתם משליחים את העת על הגליל פלסטיק, אבל אתם אומרים שגם הגליל לא קיימים. הגליל הוא גם כן השלכה, אז על מה אתם בכלל יכולים להשליך? אז אין לכם בכלל עת, ואז אתם ניהיליסטים. ואתם זוכרים מה ענו אנשי אסכולה דרך האמצע לטיעון הזה? היא אמרה, רגע, רגע, בשפה של דיבייט מה היית צריכה להגיד לי? כי אבא מג'ום. לא נובע. רגע, עוד לא הוכחת את הנקודה שלך. למה? האם אסכולת דרך האמצע מסכימה שכל הדברים הם השלכות? כן. האסכולה מסכימה. האם היא אומרת שהם לא קיימים מצד עצמם? כן. האם היא אומרת שהם לא קיימים? לא, אוקיי? היא לא אמרה שהם לא קיימים, היא רק אמרה שהם לא קיימים מצד עצמם. מראים פרסנגיקה, נכון? הם מדברים בסרקזם. אבל אני לא אמרתי שהם לא קיימים. אני רק אמרתי שהם לא קיימים מצד עצמם. זה הטון. בואו נרשום את זה, בטיבטית. אמרו, דונדה מקיה, תניה דו יו. דונדה מקיה, תניה דו יו. זה התשובה שאנשי עמד ימיקה ענו לאנשי דרך רק תודעה, בתשובה לניסיון שלהם לתפוס אותם. דונדה מדו זה באופן אולטימטיבית. מה, לא קיים. קיאנק זה מילת חיבור שלפי המיקום במשפט נתרגם אותה אחרת. פה זה יהיה למרות. דון דם דום, מה קיאנק, זאת אומרת, למרות שהם לא קיימים באופן אולטימטיבי, תן ידו יו. יו זה יש, קיים. תן ידו זה באמצעות תיוג, בשם נומינלית. תן ידו יו, הוא קיים נומינלית, הוא קיים בשם. העת אמנם לא קיים באופן אולטימטיבי, אבל הוא קיים נומינלית. דבורה קיימת, היא לא קיימת. יש מישהי שעונה לשם דבורה ומתפקדת עם השם הזה. אבל אני לא באופן אולטימטיבי דבורה. אז זה לא שמאז ומתמיד הייתי דבורה, אני לא מצד עצמי דבורה. אז זה מה שכתוב במשפט הזה. הדברים אומנם לא קיימים אולטימטיבית, אבל הם קיימים נומינלית. או אתם יכולים להגיד בשפה שאנחנו משתמשים, הם קיימים כהשלכה. על ידי השלכה. זה הנומינלי. וזה עכשיו אסכולה דרך האמצע, כן? להם יש רשות הדיבור עכשיו. אם אני עכשיו מנסה להסתכל על זה בלי התווית את, האם יש לי את? לא. אם אני מורידה את התווית את, אז זה אוסף נתונים. עכשיו אנחנו עוברים לקטע הבא בספר של ג'טסון קאפה. איך קוראים לו, אתם זוכרים? טרניה לקשנימפו. חזרו אחריי. טרניה לקשנימפו. זה הספר הכי מפורסם שלו. אז טרן זה דרש וניה זה פשט. מה צריך לקחת כפשוטו ומה צריך לפרש. לקשה זה ההסבר הטוב. נימפו זה תמצית. אז תמצית ההסבר הטוב על אומנות האינטרפרטציה. ככה קראנו לזה בעברית. אוקיי, אז עכשיו יש שם פרק חדש בספר הזה. ובואו נתחיל אותו שוב עם דיבייט קטן, אוקיי? אני אעשה דיבייט איתך. עכשיו אני רק תודעה ואתה דרך האמצע. האם העת הזה קיים?
כן.
העת הזה קיים. אם אני אקח את התווית עת, אז הוא לא קיים, נכון? אז העת לא קיים.
נכון.
אני רק תודעה, כן? אז שום דבר לא קיים באופן אולטימטיבי. שום דבר לא קיים באופן אולטימטיבי. אז האולטימטיבי לא קיים?
לא נובע.
לא נובע. יפה מאוד, אז מה כן נכון?
האולטימטיבי גם לא קיים באופן אולטימטיבי, אבל הוא קיים בעצמך.
זה נכון ששום דבר לא קיים באופן אולטימטיבי, זאת אומרת, בלי תלות בהשלכות שלי, אבל האולטימטיבי קיים. מה זה האולטימטיבי באסכולת דרך האמצע? הריקות. אז יש אמת אולטימטיבית באסכולת דרך האמצע. יש כזו. זו המטרה של הדיון הנוכחי עכשיו. הבדל גדול. אתם זוכרים, אנחנו בלקשן, נכון? ההסבר הטוב, זה מה שג'טסון קאפה עושה. הוא רוצה להסביר את ההבדל בין להגיד על משהו שהוא קיים באופן אולטימטיבי, ובין להגיד שהאולטימטיבי קיים. זה שני דברים שונים לגמרי. הבדל גדול. אז אם הוא דון דם דמפה? דון דם דמפה. אז דון דם אנחנו יודעים. מה זה? אולטימטיבי. מה זה דנפה? אמת. אז מה כתוב כאן? האמת האולטימטיבית. זה התרגום המילולי, אבל למעשה מתכוונים למציאות אולטימטיבית. דנפה פה זה במובן מציאות יותר מאשר אמת. זה תרגום יותר נכון. מציאות אולטימטיבית. מציאות אולטימטיבית, לפי אנחנו עכשיו באסכולה דרך האמצע, מה תהיה? זה האובייקט שרואה, מי שרואה ריקות ישירו. הריקות. כן, הריקות של אובייקטים, זה האמת האולטימטיבית שלהם. זה שהם ריקים מכל קיום כזה או אחר מצד עצמם. אז האמת האולטימטיבית זאת העובדה שאין לשום דבר טבע עצמי משלו. אין שום דבר שיש לו טבע עצמי משלו. אין שום דבר שיש לו טבע משל עצמו. וזה בניגוד ל דון דם פאו או דון דם דו. דון דם פאו זאת אומרת באופן אולטימטיבי. זה גם אותו דבר כאן, דון דם דו באופן אולטימטיבי, דרך אחרת אגיד אותו דבר. אז פה מדובר על מציאות אולטימטיבית, לעומת להגיד שמשהו קיים באופן אולטימטיבי. שני דברים שונים. שני דברים לגמרי שונים. שוב נחזור, באסכולה דרך האמצע. האם יש דברים שקיימים באופן אולטימטיבי? לא, אין כאלה. הכל קיים כהשלכה, נכון? הכל קיים כהשלכה. גם הריקות עצמה הריקה. האם המציאות האולטימטיבית קיימת? כן, קיימת. וגם היא השלכה. גם היא לא קיימת באופן אולטימטיבי. גם המציאות האולטימטיבית לא קיימת באופן אולטימטיבי. איך אנחנו יכולים להוכיח את זה לעצמנו? או להמחיש את זה לעצמנו? למה זה נכון? כי אחרת, אילו היא הייתה קיימת באופן אולטימטיבי, זאת אומרת בלתי תלויה בקרמה שלנו, אז כל אחד היה יכול לראות ריקות ישירות בלי קשר לקרמה שלו, בזה הרגע. שזה מה שרואה אדם שרואה ריקות ישירות. אילו המציאות האולטימטיבית הייתה קיימת באופן אולטימטיבי, אז בלי קשר לקרמה שלנו היינו רואים אותה. אריה אסנגה, אתם זוכרים, הוא גם כתב את אסכולה רק תודעה, אבל הוא גם מתאר את אסכולה דרך האמצע. והוא אומר, חזרו אחריי, צ'רטמצ'ה, כי מאוני מפני דונדם דנפה יין צ'רטם צ'קי נאוני מפני דונדם דנפה יין. אוקיי, בואו נפרק את זה. אתם רואים את אני באמצע? אני מפריד בין שני חלקי המשפט. מה שלפניו זה הנושא של המשפט, ומה שאחריו מתאר אותו. אני מפריד את המשפט לשני חלקים. אז בואו נתחיל מהצד השני, מה שבא אחרי אני. אתם כבר יודעים, דונדם דמפה, מציאות אולטימטיבית. יין אתם גם יודעים. אתם זוכרים? היה יין ומין. הוא פרגם את זה, is. אז הוא אמת אולטימטיבית. אז עכשיו הוא יגיד לנו מה זה הדבר הזה שהוא אמת אולטימטיבית. הוא מגדיר לנו פה מה זה אמת אולטימטיבית. צ'ר, טעם, צ'ר, פה זה יהיה כל דבר. נו אני, זה טבע. נו אני זה הטבע שלו. ומפה, אין. אז מה זה מציאות אולטימטיבית? זאת העובדה שאין דבר שיש לו טבע עצמי משלו. זה בדיוק מה שאמרנו קודם, רק בטיבטי. אז עוד פעם, מה זה מציאות אולטימטיבית? אז כל הדרך האמצע עכשיו, על פי מאסטר אסנגה. מציאות אולטימטיבית, זאת העובדה שלשום דבר אין טבע עצמי משלו. זה כולל את העת, זה כולל את הגליל פלסטיק, זה כולל את הצבע האפור והצבע השחור, זה כולל את הצורה העגולה, אני משליחה עת על גליל פלסטיק. אוקיי, הורדתי את התווית עת, יש לי גליל פלסטיק. עכשיו אני מסתכלת, מאיפה בא גליל פלסטיק? גם הוא השלכה. הוא השלכה על צבע אפור בצורה מעוגלת. כשאני מורידה את התווית גליל, אז נשאר לי משהו אפור ומעוגל. וגם אלה תוויות. גם אפור זה תווית, גם מעוגל זה תווית, ואם אני עושה את האנליזה הזאת של החפץ, יש פה אין ספור שכבות. אין מקום שבו אני יכולה לעצור ולהגיד פה גמרתי לפרק את זה. באסכולה דרך האמצע.
מותניה, תקפה, תקדון, צאווה, צנה, מיניה.
זה מה שאמרנו בזמנו בקורס 12. אתם זוכרים?
תניה זה המושג, או תווית. זה הדבר שאיתו אנחנו מתייגים דברים. תקפה זה לתייג, ותקדון זה הנתונים הגולמיים שמקבלים את התווית. צאווה זה לחפש, צא זה זמן, או בזמן ש... מי נהיה זה לא למצוא, מי זה לא נהיה זה למצוא, לא למצוא.
זאת אומרת,
כשהולכים ומחפשים את הדבר שתייגנו באמצעות התווית, אנחנו לא מוצאים אותו.
או במילים אחרות, אם אני מסירה את התווית מהדבר הזה, אז הוא נעלם. כל עוד אני מתייגת את אוסף הנתונים הזה בכינוי עת, אז יש עת. ואז כל הדרך האמצע, ברגע שאני מבטרת על התווית עת, אין עת. כי זה הקיום היחיד שיש לו. הקיום היחיד באסכולה דרך האמצע על העת, זה אם אני אשליך את התווית עת על אוסף הנתונים הזה. ובלי שאני אשליך את התווית הזאת, אז אין עת. אין עת אחר, הם אומרים. אין עת אחר מלבד זה שאני משליכה על אוסף של נתונים גולמיים. זה מה שהם אומרים. כשאני מתחילה לפרק את קליפות הבצל, כל פעם שאני מורידה שכבה, מורידה עת, יש לי גליל פלסטיק. מתחילה לפרק את הגליל פלסטיק, יש לי צורה עגולה וצבע אפור. מתחילה לפרק את אלה, או צד ימין וצד שמאל, אם תרצו, ושיכה לחלק. כל פעם הדבר שאותו אני מפרקת, הוא נעלם, כי את התווית הזאת אני מורידה, ומופיעה השכבה שמתחת. אני יכולה להמשיך ככה לפרק. לתהליך הזה של הפירוק אין סוף, אני תמיד יכולה להמשיך ולפרק. האם זה אומר ששום דבר לא קיים? לא. לא, כי בכל מקום שאני עוצרת את התהליך הפירוק, ברמה הזאת מופיע משהו. ברמה הזאת מופיע משהו. וקראנו לזה בזמנו, בקורס 12, קראנו לזה מתק מצ'פה, אתם זוכרים? אם אני לא מפרקת, לא עושה אנליזה, לא בוחנת, אז זה קיים. אם אני לא עושה את כל המבחן הזה, אז יש עת, והוא מתפקד כעת, ואני יכולה לכתוב אותו על הלוח. כשאני מתחילה לעשות אנליזה, עת נעלם. וככה כל דבר. כשאני אומרת דבורה, או אישה, או מורה, או כל תווית אחרת שאני אקח, אין לה שום קיום עצמי משלה. כל הזהויות שאני מייחסת לעצמי, הן רק קיימות כתווית, כהשלכה. ותו לא. ותו לא, אין להם שום קיום אחר. אני לא דבורה מצד עצמי, אני לא אישה מצד עצמי, אני לא מורה מצד עצמי, אני לא חכמה מצד עצמי, אני לא טיפשה מצד עצמי, אני לא פוטוגנית מצד עצמי, או בלתי פוטוגנית מצד עצמי. כל זה תוויות. אם אני מסירה אותם, הדבר נעלם. האם אני יכולה ללכת ולהסיר את התוויות עליהם ככה? במקום להיות אישה, אני אתחיל להיות מלאך זוהר? אני יכולה, אבל לא בגלל שככה מתחשק לי. זה לא הולך לפי החשק. אחרת כל אחד כבר היה מאושר. היה שם על עצמו תווית, אני מאושר, והוא היה מאושר. ואז לא היו כאבים ומחלות וכל הצרות שמתרגשות עלינו. אז זה לא הולך כי ככה בא לי, אלא לפי הקרמה. לפי הקרמה. הגוד ניוז זה שזה השלכות בלבד ותו לא. הבן ניוז שהן נכפות עלינו כרגע. אבל אם אני מבינה מה זה שקופה אותם עליי, ואני מלומדת לעשות שם המניפולציה, אני יכולה להשתחרר מכל תווית שלא רצויה לי. ואני יכולה ליצור כל תווית שרצויה לי. כי אין לי קיום אחר מלבד התוויות האלה. המשפט הראשון שכתבנו אמר ששום דבר לא קיים באופן אולטימטיבי, אבל כל הדברים קיימים נומינלית באמצעות ההשלכות האלה או התוויות האלה. וכתבנו פה דונדם דמפה, שזה היה המציאות האולטימטיבית. ומי זאת השנייה? בואו נדבר קצת עליה. אמרו קונזוב דמפה. אז קונזוב דמפה אנחנו מתרגמים כמציאות כוזבת. למעשה, אני חושבת שאולי צריך לקרוא לה מחזבת, אבל אז זה יהיה מסורבל יותר. אז אולי נשאיר את זה ככה. אנחנו גם יכולים לקרוא לה מציאות נומינלית. המציאות הכוזבת והמציאות הנומינלית זה בעצם אותו דבר.
אפשר לקרוא לה גם מציאות קונבנציונלית.
זאת המציאות שאנחנו משליחים. אלה התוויות. אנחנו משתמשים במילה אשליה במקומות אחרים, אז אנחנו רוצים להישאר עם מינוח שלא יבלבל אותנו. אבל זה גם נכון, זה לא יהיה בלתי נכון. אנחנו משתמשים בזה גם. מציאות משלה זה גם תרגום טוב מאוד. יש כאלה שקוראים לה מציאות יחסית. המילה מציאות יחסית לא מופיעה בספרות הטיבטית. זה המצאה של אנשי המערב שתרגמו את זה בצורה כזאת. אז אני מציעה שאנחנו נמעט להשתמש בה. לפעמים יש טעם להשתמש בה. כשאני רוצה להדגיש שאני אשליך אחרת ממנו, אז זה יחסי למי שמשליך. אבל למעט, אם רוצים להדגיש את האספקט הזה, אני מציעה שנמעט להשתמש בתרגום הזה של מציאות יחסית. אז מציאות נומינלית במובן זה שהדברים קיימים בשם. כשאני מתייגת אותם בשם מסוים, אז הם קיימים כהשלכה בצורה כזאת. והשלכה הזאת נכפית עליי, על ידי הקרמה. למה היא נקראת מציאות כוזבת? מה כוזב? האם העת הזה הוא מציאות אולטימטיבית או מציאות כוזבת? כוזבת, הוא לא מציאות אולטימטיבית. אז היא נקראת כוזבת בגלל שאיך שהעת מופיע בפניי, זה לא איכשהו באמת, זה לא תואם איכשהו באמת. הוא נראה לי כאילו שהוא בא מבחוץ ושהוא קיים מצד עצמו ושהוא כלי כתיבה מעצם הגדרתו ומצד עצמו. ככה הוא מופיע. אבל זה לא האמת אודותיו, נכון? זה רק עד שאני עושה אנליזה, עד שאני מבינה שזו בעצם השלכה. זאת לא האמת אודותיו. הוא נראה לי כאילו שהוא בא מבחוץ ויש שם עת, אבל כשאני מתחילה להסתכל ולבחון, אני רואה שבעצם אני משליחה תווית של עת, בעצם בא ממני ולא מבחוץ. באסכולת המדיאמיקה. אז העת הזה, הוא מחזב לי. הוא מבלבל אותי. הוא נראה לי כאילו שיש לו קיום מסוים בעוד שאלה. הקיום שהוא מרמז עליו, כזה אין לו. האם זה נכון? האם אני יכולה להגיד שהעת מחזב? למה לא? כי את הבודה הוא לא מבלבל, נכון? הוא מבלבל רק את מי שלא מבין אותו. רק את הבורות, בדיוק. אז אנחנו יכולים להגיד שהוא מחזב למצב תודעה כוזב.
או שגוי.
העת מחזב למצב תודעה כוזב. אם נפטרתי מהמצב התודעה הכוזב, העת יותר לא מחזב. כשאני אומרת שאת הבודה הוא לא מבלבל, והבודה לא מתבלבל לחשוב שהעת בא מצד עצמו, אז האם בשביל הבודה, כשהוא רואה עת, האם זה מציאות אולטימטיבית? אז אנחנו עדיין נשתמש בביטוי מציאות כוזבת בשביל העת, גם כשאנחנו מדברים על הבודה. אנחנו עדיין נשתמש באותו ביטוי, אבל צריך להבין שהוא כוזב, במובן שהוא מחזב למצב תודעה שאפשר לחזב לו, שהוא בא כזאת. אז העת מחזב לי, ולכן אנחנו קוראים לזה מציאות כוזבת. אז אם ככה, כל דבר במציאות שלנו, לפי אסכולה דרך האמצע, הוא או אולטימטיבי או כוזב. זאת אומרת, יש רק שתי מציאויות. יש את המציאות האולטימטיבית והמציאות הכוזבת. ושוב לחזור, הפירוש האמיתי של להגיד שהעת הזה הוא מציאות כוזבת, זה בגלל שהוא מחזב למצב תודעה שהוא כזיב. זאת אומרת, שיש בו בורות. אז שוב, מה הפירוש? עת שמופיע באופן מסוים, בעוד שהוא בעצם לא קיים באופן הזה. הוא נראה כאילו שהוא בא מצד עצמו, בעוד שלמעשה הוא בא ממני. ושוב, כל פעם שאנחנו מדברים על העת, אתם צריכים מיד לדרוש שנדבר על הבוס. כי אנחנו רוצים להחזיר את זה למקומות של איך זה עוזר לנו, איך הדיון כזה עוזר לנו, וזה מאוד חשוב כשבאים דברים שמציקים לנו. ההבנה של הדבר הזה היא קריטית כדי לגרום לנו אושר, כדי להביא אותנו להערה. אם הבוס הוא לא בא מצד עצמו, אלא הוא בא ממני, אם אני את זה מבינה, אז מה אני אעשה עם הבוס הזה? אם אני אקרא לו לשיחה, או האם אני אתלונן לממונים עליו, או מה אני אעשה עם אחד כזה? אם אני מבינה שהוא בא ממני, אני מבינה שלקרוא לו לשיחה עכשיו לא עוזר. כי אם הוא עכשיו מופיע בעיניי כמציק ושלילי, זה השלכה שלי. אני צריכה לשנות את ההשלכה ברמה הקרמית, זה לוקח זמן. זה לא יהיה בהווה. אני עכשיו אפסיק להגיב אליו כאילו שהוא קיים מצד עצמו, אני אבין שהוא השלכה שלי. וזה ירגע, אם אני אקרא לו לארוחת צהריים או לא, תלוי כמה יקרה ארוחת צהריים, אני אצא בנזק או לא. זה לא מה שיפתור את הבעיה. למעשה אנחנו אומרים שכשאנחנו פוגשים מצב קשה בחיים שלנו, אולי את המצבים הכי קשים בחיים שלנו. שם אנחנו באים ליישם את זה. במצבים הכי קשים בחיים שלנו, אם הבוס הוא ממש ממש, כמו שהיא אמרה, מה אם הוא שלל את הארוחת צהריים לכל החברה, לכל העובדים, ומתעלל בכולם, וכולם ממש, מרגיז ממש. כשזה מרגיז ממש, כשאנחנו ממש בטוחים שהאדם הזה מרגיז ממש, אז אנחנו הכי הרבה בסכנה, כי אז אנחנו מאמינים לבדותה הזאת, ואנחנו מגיבים לה. אז זה המקום להפעיל את הידע הזה, ולהבין שאני רק יכולה לשנות אותו מבפנים, על ידי עבודה קרמית. זה הדרך היחידה. וכל הלימוד הזה הוא בא לשם כך, כדי להגדיל את האחוז של המקרים האלה, ולהקטין את האחוז השני. אם יש מישהו שקרן בסביבה שלי, אם אני כל הזמן מוצאת את עצמי שמשקרים לי, ואני כבר לא יכולה לעשות את זה, ועוד פעם התקלתי בשקרן, הוא לא יכול לבוא אם אין לי קרמה של שקר. אז אם זה מציק לי, אם זה מופיע בעולם שלי שוב ושוב ומציק לי, אז אני צריכה להימנע משקר בצורה מאוד קפדנית, אפילו מצל צילו של שקר, ולזכור מה זה שקר, מה זה שקר.
זה לאו דווקא בדיבור, יכול להיות שאתם לא אומרים שקר, אבל אתם אומרים חצי אמת, או כל מיני דרכים שונות שאנחנו מאוד מיומנים בהם להשאיר רושם מוטעה שנראה לנו שהוא נוח לנו. אנחנו משאירים רושם מוטעה בכוונה.
כמובן, אנחנו יכולים להשאיר רושם מוטעה שלא בכוונה. אני התכוונתי לדבר אחד, הבינו אותי אחרת, זה לא לשקר. לשקר זה כשאני יודעת שהשארתי רושם מוטעה ולא טרחתי ליישר את זה. אז אני רושמת שקר אצלי בתודעה. אי התאמה בין מה אני חושבת ואיך זה מצטייר אצלי ומה הכוונה שלי, ובין מה שאני יודעת שהשני קלט, או מה שאני חושבת שהוא קלט. אם זה נאמר בעיה שמציקה לנו, אם אנחנו שומרים הקפדה יתרה בנושא הזה לאורך תקופה מסוימת, השקרנים ילכו ויעלמו מהחיים שלנו. החיים שלנו יעברו טרנספורמציה בנושא הזה. אז אם זה בעיה שמציקה לכם, זאת העבודה. אם מישהו שולל מכם זכויות או דברים כאלה, זאת העבודה. אתם עושים את ההפך אצלכם. לאורך זמן, עם היומן ובהקפדה, ובמיוחד מסתכלים במחשבות, איפה שאין עדים שילשינו עליכם, אבל אתם יודעים איך אתם חושבים. אתם עדים למחשבות שלכם. זה גם ברור שזה ייקח זמן. כי הדפוס יושב אצלנו עמוק וחזק. וכדי לגמרי לבאר את זה, ייקח הרבה עבודה. אבל אפשר, אם לא המון עבודה, להוריד את זה מאוד.
אני מאמנת. כן. אצלי יש קונפליקט מסוים, שאת אמרת שבעצם שיחות לא עוזרות לנו. ואני במקום שדרך התקשורת הנכונה ודרך השיחות אפשר להגיע למקום יותר טוב ביחסים עם האנשים.
אהה. אז האם...
תנס לא להיכנס לשיחות.
זה כמו עד שלימדנו טונגלם. אנחנו מכירים מישהו שיש לו מצוקה, והמדיטציה שלנו, אנחנו לוקחים את המצוקה ושולחים להם אור. האם טונגלם עובד? יש פה הרבה אנשים שיודעים שכן. האם אני באמת במדיטציה לוקחת מהם את המצוקה ומיד הם נהיים מלאכים? לא. אז זה לא עובד ככה. כשאת עושה אימון למישהו, מתוך כוונה לקדם אותם בדרך, את שומעת את עצמך, מדברת עם מישהו מתוך כוונה לעזור להם, אז את שותלת אצלך זרעים, תודעה שלך, שאת תראי אותם מתקדמים. וככה הם מתקדמים. ולכן האימון הזה. זה הכל ככה. מישהו בעב ואני נותנת לו לאכול, האם זה פותר את בעיית הרעב שלו? לא, אבל כשאני נותנת לו לאכול, אני שמה אנטידוט לזר הזה שגורם לי להשליך אדם רעב. ובצורה כזאת אני מחסלת רעב. אנחנו עדיין עושים פעולות בחוץ, אבל הפעולות האלה בחוץ זרות זרעים קרמים, ודרך הקרמה העולם שלנו משתנה, ואז בפעם הבאה אני אשליך פחות רעב בעולמי. אז יש את הסיבתיות הלכאורה בעולם החיצוני, אבל היא תמיד לכאורה. היא תמיד לכאורה, כאילו הייתה על אמת, אז בכל פעם שהייתי נותנת לחם לרעב, אז הייתי מחסל את הרעב שלו, ולפעמים זה עובד, ולפעמים הוא זורק לי את הלחם בפנים, כי הוא רוצה עוגות. זה קרמה אחרת שמפשילה. אז אנחנו עושים מה שאנחנו עושים, זה שותל את הזרעים, זה אחר כך מביא להשלכות חדשות. אז אין לך ברירה אלא להמשיך לרצות לעזור להם. כמו הרופא, פעם מקרה חירום, הוא חייב לעזור לו. האם זה בגלל מה שהרופא עשה בחדר המיון שזה עזר לו? אתם יודעים, מי שנמצא בבתי חולים, חלק זה עוזר להם, חלק זה לא עוזר להם, נכון? וחלק זה מזיק להם. יכולים גם להרוג אותם בחדר מיון, נכון? גם זה קורה.
אני רוצה קצת לחלט, כי אני גם הגעתי לאיזושהי תחושה שבעצם הכל השלכה, אז אין לנו מה לנהל שיחות מה אני אגיד לבוס? הרי אם הוא השלכה שלי, מה שלי להגיד? עכשיו אני חושבת מה שהבנתי, שזה תלוי באיזה מוטיבציה אני באה אליו, אם אני בכלל רוצה להגיד לו משהו. אם אני כן רוצה לנהל איתו איזושהי תקשורת מקדמת, זה תלוי באיזה מוטיבציה אני באה. ואז אני יוצרת את הדברים הנכונים.
ואלה יפשילו פעם אחרת.
כן, אבל זה לא...
לא אומר שזה באמת סותם לי את הפה. ההבנה שזה כל השפה, זה לא אומר שזה עכשיו חוסם לי את כל התקשורת עם העולם. המשמעות היא לא לשתוק. המשמעות היא לתת ביטוי אחר.
לשנות את הזרעים הקרם? אז זה בדיוק, זה הנושא שלנו, כן? אנחנו לא רוצים ליפול לקצוות, זה בדיוק הנושא. אוקיי, אנחנו עושים לא דיבי. אז אני שוב אסכולת רק תודעה, ואתה אסכולת דרך האמצע. אז שום דבר לא קיים.
תמה דרוב.
הוא אמר תמה דרוב, זאת אומרת, סיבה לא נכונה, אבל אני לא נתתי לך סיבה. אז אתה צריך להגיד, צ'יצ'יר, צ'יצ'יר, למה את אומרת את זה? אז אתה רוצה להגיד לי שדברים הם כן קיימים? תעס כל הדרך האמצע.
כהשלחה.
הם קיימים כהשלחה, זאת אומרת הם קיימים באופן נומינלי. לאיזה מצב תודעה הם קיימים באופן נומינלי? למצב תודעה, למשל, של אריה, שנמצא עכשיו ב... תפיסה ישירה של ריקות?
לא.
לא. אז כשאריה נמצא בתפיסה ישירה של ריקות, הוא לא רואה את הדברים באופן נומינלי. אז הם
רק
קיימים באופן נומינלי למצב תודעה שהוא
כוזב.
שניתן להשלוט אותו, האם זה נכון?
כן. הוא מרומה.
הוא מרומה. אבל האם מצב התודעה הזה מאמין שהעת קיים?
כן.
מאמין. תפסתי אותך. תפסתי אותך בטעות. כי הנה אתה, אסכולת דרך האמצע, חושב שזה קיים. אתה אמרת לי מהתחלה שזה קיים נומינלי. נכון? אבל הקיום נקבע על ידי מצב תודעה שהוא... הוא שגוי, נכון? הוא מצב תודעה שהוא לא נמצא עכשיו בתפיסה ישירה של ריקות. מצב התודעה שמייחס לדברים, קיום נומינלי, הוא מצב תודעה שמתבלבל. אז אומרת אסכולת רק תודעה בוויכוח הזאת, אתם, אנשי דרך האמצע, מייחסים קיום נומינלי, אבל התודעה שמייחסת קיום נומינלי לעת הזה, היא שוגה, היא תודעה שגויה, אז בעצם הוא לא באמת קיים. אתם קובעים איזה קיום, אבל התודעה שלכם שגויה. אז הוא לא באמת קיים. ומכאן הם קופצים ואומרים, הוא לא קיים, ואתם ניהיליסטים. והדבר הבא, עוד מעט תכחישו קרמה, ועוד מעט תפסיקו לשמור על המוסר, וככה, כל הסיפור. אז מה הקטע פה? מה לא בסדר בטיעון של אנשי רק תודעה? האם זה נכון שמצב התודעה שגוי?
כן.
נכון. אז האם מצב תודעה שגוי יכול באופן נכון לגבוע שיש לדבר הזה קיום נומינלי? אז התשובה היא כן. אז פה זה הבחנה הדקה, מה בדיוק נקרא שהמצב הזה הוא שגוי? מה בדיוק נקרא שמצב התודעה הרגיל שלנו, של אדם שלא נמצא בתוך תפיסה ישירה של ריקות, מה זה נקרא שהוא שגוי? במה אני שוגה כשאני נמצאת במצב תודעה שוגה? מה השגיאה שאני עושה? אני לא מבינה את הטבע האולטימטיבי של העת. אני חושבת שהוא בא מבחוץ אליי. בעוד שאני בעצם משליחה אותו, אבל הוא מופיע לי כאילו שהוא בא מבחוץ. אז זאת השגיאה שאני עושה. אבל אני לא שוגה כשאני נותנת לו קיום נומינלי. בזה אני לא שוגה. זה שהוא שוגה בקשר להבנה של הטבע האולטימטיבי של העת הזה, לא אומר שהוא שוגה גם בקשר לקיום הנומינלי שלו. פה לקחנו ועשינו דרונדוק. עשינו הגזמה ושגיאה. זאת אומרת, שאני אומרת שהמים שוגה, הוא לא שוגה כשהוא משליך על זה תווית, ואחר כך לא זה מתפקד. פה אין טעות. אלא אם כן אני מחליטה שזה הבטיח, ואני אצפה מזה שיתפקד כי הבטיח זה יהיה לא נעים. כל מה שאנחנו רוצים להגיד, שכשאנחנו אומרים שזה מצב תודעה, שהוא שוגה, הוא שוגה ביחס להבנת הטבע האולטימטיבי של דברים. אבל ברמה הכוזבת הוא לא שוגה בהכרח. אלא אם כן אני שטויה וכך הלאה. אז שוב, אסכולת רק תודעה שזה הייתי אני, הפסיקה את הדיבט מוקדם מדי. אני הפסקתי אותו מוקדם מדי. כי אני קפצתי, אוקיי, אז המים שלך שוגה, אז אתה לא יכול באמת להגיד לי שזה קיים נומינלית, אבל הוא לא שוגה בנושא הזה. מה תהיה הגרסה של אסכולת רק תודעה ביחס להבדל שבין המציאות האולטימטיבית והמציאות הכוזבת? אסכולת רק תודעה, איך הם יתארו את ההבדל שבין מציאות אולטימטיבית ומציאות כוזבת? כשאנחנו עוברים לרק תודעה, אנחנו צריכים לדבר על שלוש הקטגוריות, נכון? אז בואו נראה, מה הם הקונטקים? האם הם מציאות כוזבת או הם מציאות אולטימטיבית? כוזבת, כי הם לא קיימים באופן אולטימטיבי, נכון? הם לא קיימים לפי הגדרה, אין להם קיום אולטימטיבי. למי יש קיום אולטימטיבי באסכולת רק תודעה? לשנמונגים. לשנמונגים יש קיום אולטימטיבי. הם קיימים כי באים מהסיבות שלהם. אם הסיבות שלהם כאן, השנמונגים יופיעו, ויש להם קיום אולטימטיבי. גם היונגדרופ, יש להם קיום אולטימטיבי באסכולת רק תודעה. שני אלה אכן קיימים באופן אולטימטיבי. לעומת זאת, הקונטקים, ההמשגות, לא קיימות באופן אולטימטיבי. הם מציאות כוזבת. אז אצלם, זו ההבחנה בין מציאות כוזבת ומציאות אולטימטיבית היא מאוד פשוטה. מה שבסעיף מספר 1 זה מציאות כוזבת, זה פרי הדמיון, זה המצאות שלנו, כל השאר מציאות אולטימטיבית. זה מה שזה יהיה אצלם. מנדלה קטורה.
שיבוקי ג'וקשים את אופה, רירם לנשילים דגם פני, סנגשים דומית תאווגי, Roko nam dać singla rupashu, Iram guru ratna mandala kamirata.